יפו סיפור האל, אך יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
ספירה לאחור החלה ביום חמישי בשעה 11 בבוקר, זה קורה. תוכנית הרדיו המובילה, מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש, מגיעה לרדיו ארץ הגולן בשידור חי, חגיגי ומיוחד, מרדיו סול, בהגשת גידי לוויתן. שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרום יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, אנחנו בתוכנית נקודת השוויון, אנחנו עוסקים כל שבוע בכל מה שקשור לקידום שוויון מגדרי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, מומחית למודעות ולתודעה, מלמדת גישור באקדמיה ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין את כולכם לתוכנית שלנו, להזין, לצפות דרך האתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו שמספרו 033-807-1213. והיום איתנו איש יקר ומוכר, מסתבר, עמרי גפן. עמרי שותף ושותף ושותף בגומה גבים, מייסד גבים בעצם, מומחה לתחומי השיתופיות, מסע ומתן, גישור והגעה להסכמות.
בוקר טוב,
עמרי. אתה התעוררת בתקופת רצח רבין והחלטת שצריך לשנות. זאת אומרת, אתה היית בגישור גם קודם, אבל זה היה סוג של טריגר לשינוי. כתבת את הספר עוצמת השיתופיות מאגוסיסטם לאקוסיסטם. ואתם יכולים גם להזין להרצאה של עמרי בטד, באנגלית אמנם, אבל יש תרגום. בטדקס, כן. אני קראתי את התרגום וגם האזנתי.
אוקיי.
דרך אגב, שמתי לב שיש, אתה יקה במקור שלך? יש איזשהו משהו כזה שאני מכירה מהבית, כאילו, האם כזה מין.
האם זה משהו שנתבע בי מגיל מאוד צעיר מארצות הברית.
כן? כן,
כשאני
משנה. אז זה משהו שאני מכירה, אני לא יודעת מאיפה, אבל בסדר. בקיצור, אני רואה שאתה כל השנים באמת מנסה, וזה מה שבאמת מרגש אותי, שאתה נכנסת לתחום, לא נכנסת לתחום, אבל הרמת את התחום הזה בתקופה שהשיסוע והפיצול בעם היה מאוד מאוד גדול, והיה צריך לעשות איזשהו שינוי. ועברו הרבה מאוד מאוד שנים, 25 שנה, והגישור אמנם נכנס לכל תחומי האוכלוסייה, אבל הקרע בעם והשסעים הם עדיין כל כך גדולים. בוא, לפני שנדבר קצת על גישור ומה זה גישור, מה קורה פה? למה אנחנו בסיטואציה הזאת?
אני שואל את השאלה הזאת מדי יום, גם כשאני בארץ, גם כשאני בחול, חזרתי עכשיו מאיזשהו מסע בחול וגם יש לי פרספקטיבה. קל לענות ולהגיד אנחנו בבסיס שלנו עוד כיהודים מפוצלים ל-12 שבטים וכנראה לא סתם. קל להגיד על המנהיגים שלנו שהמילה מפלגה היא מהמילה לפלג.
לפלג.
והם יודעים לקחת את זה מאוד רחוק קדימה. וקל גם לתת את התשובה של ארבעת השבטים שהנשיא הקודם סימן אותם. אנחנו חיים בזירה נורא נורא מורכבת. אני חושב שהמנהיגות שלנו לא, באמת לא מכוונת למקום הזה. מערכת החינוך לא השכילה לעשות שינוי עמוק
של החיבור.
בהיבט הזה.
של החיבור.
אני לא הצלחתי לשכנע אף פעם אף מנכ״ל או שר חינוך שהגישור זה הדבר החשוב ביותר להטמעה במערכת החינוך. אנחנו עובדים המון המון במערכת החינוך לאורך שנים. היום יש גם את העברנו את זה לפעילות של עמותה שנקראת קהלים שלובים, שעושה עבודה מדהימה.
קהלים שלובים?
קהלים שלובים, זאת
העמותה. קהלים או קהלים?
קהלים שלובים, זה משחק קהלים שלובים. עושים עבודה מדהימה, אבל זה טיפה בים. והחוויה היא באמת להוציא את המים מהאוקיינוס עם כף או כפית או מצקת. זאת עבודה אינסופית, אבל אין ברירה.
כן, אני מתייחסת לזה כאילו יש, כאילו אנחנו בסירה שיש בחור, ואנחנו כל הזמן מנסים להוציא את המים מהסירה במקום לסתום את החור. ולסתום את החור זה בדיוק ללמד את זה את הילדים, ולא מבית ספר, אלא אפילו מגיל לידה, שיראו מול העיניים שלהם משהו אחר.
בוודאי.
דרך אחרת לדבר, ליצור קשר, להקשיב.
רק זה חלק מהעניין, צריך להטמיע את זה בכל מקום. וכעובדה, כן הצלחנו לייצר מהפכה בנושא של הגישור.
נכון.
בשנים הראשונות, הגוף הראשון בארץ בתחום הגישור, לא, אף אחד לא הבין מה אני רוצה. אמרו לי, מה אתה מדבר על ועד גישור? מה אתה מקשקש לנו? היום הגישור הפך להיות משהו שהוא בנורמה, הוא מוכר ונפות ומוטמע בכל תחום אפשרי. אלפי אנשים עוסקים בזה מבחינה מקצועית, וזאת מהפכה. זו מהפכה שקרתה במדינת ישראל, ויש לה השפעה גם.
ועדיין.
עדיין. הדרך הארוכה, הדרך מתסכלת, הדרך מאתגרת, אבל אין ברירה.
כי זה לא יכול להיות ברמת הארגונים, זה לא יכול להיות ברמת... רק.
לא, רק, בדיוק.
זה לא יכול להיות רק ברמת הארגונים, או רק ברמת המגשרים, או השופטים. זה חייב להיות ברמה של כולנו,
כולם,
של כל בני אדם, כולם. כל אחד חייב להשתמש בכלים האלה כדי...
נכון. עכשיו, זאת הגישה שלנו בקבוצת גומק גבים. אנחנו באמת מאמינים שזו הובלה של מהפכה בכל מה שקשור למערכות יחסים. הגישור זה רק יישום, יישום מאוד אפקטיבי, מאוד מקצועי, מאוד מדויק, מאוד עוצמתי. אבל אנחנו מסתכלים על כל המרחב של מערכות יחסים. וכן, צריך להתחיל מגן הילדים. יש תוכנית מקסימה שפיתחנו שנקראת גישורון. אני אראה לך בזה מוצרת הזה. זה מדהים, מדהים, מדהים. ועד המנכ״לים ואקדמיה וקהילות ומערכות וארגונים בכל מקום.
מה הייתה ההתנגדות להכניס את הגישור לבתי הספר?
אף פעם לא הייתה התנגדות. אבל השיחה האחרונה שלי לפני כמה שנים עם מי שאחראי על הכשרות מורים וצוותים במערכת החינוך, אחד הסמנכ״לים, אומר לי, אומרי, אני מאוד מאמין בך ובמה שאתה מביא ובארגון שלכם ובנושא, ומה שאתה אומר לי, אני גם מזדהה, אבל כולם יושבים ואומרים לי שהנושא שלהם הוא הנושא הכי חשוב להטמעה, במקרה הזה מדובר על מורים. אז זה עניין של התיעדופים, זה עניין של להבין את הדברים האלה גם בראייה ארוכת טווח, זה לזרוע זרעים שישפיעו לא בהכרח בקדנציה של שר החינוך, זה לא כמו להשכיח שבתוכנית לימוד מתמטיקה. זה לדור הבא. זה שינוי.
זה אותו דבר. גם להשקיע בתוכנית לימוד במתמטיקה זה לדור הבא.
לא, להשקיע בתוכנית לימוד במתמטיקה, רואים את התוצאות תוך שנה, שנתיים.
באוניברסיטה.
רואים את זה, את התוצאות בבגרויות כבר. אם את משקיעה בתיכוניסטים, בחטיבה, את רואה את זה כבר, ואז זה קדנציה, ופוליטיקה הם מתעניינים בהישגים בטווח הקצר, אני אומר את זה בכאב. וזה קשור.
הם צריכים להראות הישגים. כן,
ואפשר להיכנס לדיון מאוד מעמיק ומורכב על מערכת החינוך בכלל, אז זאת מערכת שהיא אנומלית, היא לא רלוונטית כבר מזמן, הקורונה הוכיחה את זה יותר, ולכן אני לא חושב שהמערכת הזאת יודעת לראות, למשל בנושא של הגישור, כמשהו שהוא מאוד משמעותי וקריטי. עכשיו, זה לא רק גישור.
זה כל דבר שהוא למשך זמן, שאתה לא רואה את התוצאות.
גם, וזה גם השאלה, מה הראייה של מערכת יחסים? כי למשל, אנחנו תרגמנו את הגישור בעולם המבוגר לכלי שנקרא DBN, Dialogue Based Negotiation, מסע ומתן דיאלוגי, כלי שמוטמע בהמון המון מערכות, כתפיסת מסע ומתן במערכת יחסים ארוכת טווח, ובמערכת החינוך תגענו את זה לקורס שנתי שנקרא מסע של מתן, אוקיי? שזה מסמן את זה שאני בא למסע ומתן איתך ממקום גם של נתינה ולא רק לקיחה וקבלה, שזה הווין ווין וכל מה שאנחנו יודעים להגיד. זה בסיס שילד צריך גם לילדות וגם לבגרות, לא פחות מכל דבר אחר, זאת שפה, כן. זאת תפיסה, וזה החברה שלנו זקוקה לדבר הזה. ואנחנו נגענו באלפי ועשרות אלפי תלמידים ומורים לאורך השנים, זה לא מספיק, זה לא מספיק.
זה לא מספיק, זה צריך להיכנס מגיל אפס, מגיל לידה.
בהיקף רחב מאוד.
בהיקף כללי, כן, ולא כפרויקט של כל מדינת ישראל.
נכון. וגם זה לא מספיק. צריך להיכנס בהרבה מאוד מערכות. נסתכלת היום על הנושא של אלימות בחברה הערבית.
זה סתימת החור. ברגע שזה נכנס לחינוך מגיל לידה, אנחנו מתחילים לסתום את החור בסירה. את המים חייבים להמשיך להוציא. זאת אומרת, אנחנו צריכים להמשיך לעבוד בארגונים, ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד בממשלות, ובצבא, ובכל מקום אפשרי, אבל את החור לפחות אנחנו מתחילים לסתום. ואז תוך 20 שנה, כשנגדל פה דור חדש של ילדים, אז זה כבר ייראה אחרת.
אין ספק, אין ספק שזה גם זה, והרבה מאוד פעולות נוספות במקביל. בתודעה הציבורית של בכלל איך מתנהלים, את רואה את המשפטיזציה שיש כאן, את רואה את האלימות, אנחנו חברה אלימה.
זה החינוך.
זה החינוך, אבל זה גם המנהיגות, זה גם הדוגמה האישית.
וורן באפט אמר בסרט שלו, איך נהייתי וורן באפט, הוא אמר, האחיות שלי לא פחות חכמות ממני, כאילו, בהתחלה הוא התחיל את זה, חכו שתגלו שאנשים הם השפחות של העולם. ככה הוא התחיל להגיד. ואז הוא אמר, החיות שלי לא פחות חכמות ממני, אולי אפילו יותר חכמות ממני, אבל הם קיבלו את המסר שהחיים שלהם מוגבלים, ואני קיבלתי את המסר שהשמיים הם הגבול. ותראו לאן הגיעה האנושות עם חצי מהאנשים, רק עם הגברים. תארו לעצמכם לאן היינו מגיעים אם היינו עושים את זה עם 100% פוטנציאל.
נכון.
והוא אומר, הוא לא אומר את זה, אני אומרת את זה, אבל ממה שהוא אומר, אנחנו פשוט יכולים להבין שאם אנחנו מעבירים מסרים זהים לגברים, לילדים ולילדות, לבנים ולבנות, או בכלל מסרים, וזה לא רק מגדר בנות בנים, זה כל דבר, כל דבר שבונה את המודעות שלנו, כי בשלוש שנים הראשונות, אז המוח מתפתח, מה שאנחנו רואים זה מה שנצרב לנו במוח, ועל זה הכל גדל ומתפתח, אחר כך לשנות את זה, זה כבר השקעה מאוד 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 גדולה, ככל שגדלים כמובן, בגיל צעיר זה עוד
כן.
השקעה לא כל כך גדולה, זה השקעה. אז זה לא... אנחנו יודעים מה צריך לעשות, אנחנו יודעים מה צריך להיות, מה צריך להיות הפתרון, ואני באמת לא מבינה למה אפשר להבין את זה או להעביר את זה הלאה, כדי שגם האנשים בשלטון יבינו שאוקיי, זה המדינה שלנו, זה לא הכיסא שלי, הקדנציה שלי, זה לאן המדינה שלנו הולכת? האם אנחנו רוצים להיות מדינה מובילה, או האם אנחנו רוצים לכבות שריפות כל הזמן?
כן, אני לא בטוח שיש שם אנשים שלא כולם מבינים את זה. אני בטוח שהרבה...
אני בטוחה שיש רבים
שמבינים. טובים ומבינים מצוין גם את הדברים האלה. הזירה שם היא זירה מאוד... מאוד לוחמנית, מאוד מעריכה קצנה הרבה פעמים ופחות הסכמה, מאוד מאתגרת.
כן.
כן.
אז בוא תסביר לנו רגע, לפני שאנחנו נמשיך, מה זה גישור. כולם מבינים, כמעט כולם מבינים מה זה גישור, אבל עדיין, אתה יודע, יש מדי פעם טלפונים של נשים שאני מכירה, הופנינו לגישור, מה זה גישור, מה כן. לעשות. אז בוא...
בצורה הפשוטה ביותר... פשוט. בצורה הפשוטה ביותר זה תהליך שמעודד דיאלוג דיאלוג פתוח, דיאלוג כנה, דיאלוג שנוגע גם במה שחשוב לנו, שזה הצרכים והאינטרסים, שהמטרה שלו זה לייצר הסכמה ששני הצדים שמחים איתה, או יכולים לחיות איתה בשלום. זה הסיפור כולו. הכוח בידי המסוכסכים עצמם, זאת אומרת, אנחנו מגיעים לגישור, זה לא כמו שהשופט יושב בחצי מטר גבוה יותר ומחליט עבורנו, לנו יש את הכוח ואת היכולת ואת העוצמה לקבל את ההחלטות לגבי החיים שלנו, לגבי היחסים שלנו, לגבי הקונפליקטים שלנו והפתרונות שלהם. והמקשר, הוא מלווה אותנו בתהליך הזה. המקצועיות שלו מאפשרת לו גם לייצר את הסטינג ואת המרחב הנכון, גם לייצר את האווירה הנכונה של ההקשבה. הוא מביא הרבה מאוד יכולות וכלים, שאת מכירה כמובן, בהיבטים האלו, וגם זה מייצר איזשהו מודלינג בתוך התהליך. והמון פעמים ממקום מאוד קיצוני וחסר תקשורת, אנחנו מקבלים סוג של דיאלוג שהוא המון פעמים הוא גם מפתיע בעומק שלו, ברגישות שלו, בהכרה הדדית שנוצרת שם, בעצמה של האנשים שמעורבים בסכסוך, והרבה פעמים גם הסכמה.
הפתרון הוא מה שכל פעם מחדש מרגש אותי.
אותי מפתיע התהליך גם.
ברור, התהליך מאוד מפתיע, אבל תמיד מגיעים לפתרון שמראש לא הייתי יכולה לחשוב עליו, והוא כל כך...
כן, זה, אני חייב לומר לא יודע, ניסיון של 1,000+ גישורים לאורך 20+ שנים, אז אני גם...
אתה מכיר את כל הפתרונות.
אני גם מוצא פתרונות שאני פחות מחזיק, ואני חושב שהם פספסו אולי משהו, אבל זה לא אני, וזה לא שלי, וזה... זה משהו מאוד חשוב בתודעה של המגשר, שזה לא שלו. הוא יעשה את המקסימום שם כדי לסייע להם לדייק את הדברים, אבל יש משהו בתהליך שהוא מאוד מפתיע. הפתיחות שנוצרת, האינטימיות. אני כמגשר מביא, אני בעיקר עושה תהליכים עם מנהלים בכירים, ובעיקר גברים, ויש שם גם את האירוע המגדרי הרבה פעמים. וכשאני מביא לחדר כגבר פשוט ורגיל לחלוטין, אז אני מביא לחדר את הפשטות ואת האינטימיות, ויש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה, אבל התהליך, עצם התהליך עצמו, וזה מה שלומדים גם בקורסי הגישור, זה מדהים.
כן, רק התהליך, איך אתה תגיע לפתרון בלי התהליך? כל הרעיון בתהליך זה להגיע לבן אדם ולהבין אותו, ואתה לא יכול להגיע לבן אדם ולהבין אותו בלי שהוא יסכים להתקלף מכל המגננות שלו.
נכון, שזה לא פשוט,
זה מאוד קשה.
בקיול הרגיל שלנו כמנהלים, והחשיבה גם יותר, לצורך העניין במרכאות הגברית, שהיא יותר לכוון להבקעה, לפתרון, אז אנחנו המון פעמים לא רואים חשיבות בתהליך. אנחנו יודעים מה הפתרון, רוצים לייצר את זה.
אנחנו כבר יודעים, לא צריך תהליך, כן, ישר לפתרון.
אני אומר למנהלים, כולנו, אני כמנהל בעצמי הרבה מאוד שנים, אנחנו TO, TO זה תכלס אוריינטד, אני שומע את הדברים, טק.
כל אצלך בהגדרות.
זה נורא פשוט, כן.
אני לא זוכרת מה זה אומר הגדרות, אני צריכה להבין את הדברים.
ברגע שמבינים, ההגדרה לא חשובה.
בדיוק.
אבל הרבה פעמים, ההגדרה זה מה שנשאר.
למי ששוחר.
מנהל שומע תיאור.
אני שומע את שם, הוא יוצא לי מפה. כי לא צריכה לרשום את השם. כן. הגדרות נעלמות לי.
כן.
אבל ההבנה נשארת.
זה משחק, זה לא משנה. כל אחד והדרך כן. שלו. כן. כן. אז יש משהו קסום ומופלא בתהליך הזה, ואני רואה הרבה מאוד אנשים לומדים אצלנו בגומי גבים, והם המון פעמים בהתחלה חושבים שזה טכניקה שלומדים, ויאללה, הולכים ומבצעים אותה. ולאט לאט מבינים בהתנסות את העומק, את העוצמה, את היופי, את הקסם שבדבר הזה. יש שם איזשהו קסם.
וזה טכניקה, אבל היא
טכניקה.
מאפשרת לעשות פלאים.
את יודעת, יש, חיפשתי בזמנו את ההגדרות המקוריות של מדיאשן, מדיאשן זה גישור באנגלית, אז יש את ההגדרה פשטנית יותר שהיא מובנת שזה מדי, שזה אמצע, אוקיי? וזאת הגדרה לא נכונה של תהליך הגישור, למצוא את האמצע, למצוא את הפשרה. הרבה פעמים, הרבה אנשים חושבים שזה זה, אני חושב שזה לא זה. מצאתי הגדרה יותר מעניינת, שיותר מביאה איזשהו רובד עמוק, שבעצם מדברת על זה שהמקור של השם מדיאשן זה מדייר. מדייר בלטינית זה ריפוי, אוקיי? וריפוי, יש מדיקל מדיסין, יש מדיטיישן, שזה ריפוי נפשי דרך מדיטציה, ויש מדיאשן, שזה ריפוי של יחסים. וזה מדהים, וזה העומק, וזה קורה שוב ושוב ושוב. כן, זה מדהים הדבר הזה.
טוב, אז לפני שנדבר על גישור, בואו נעבור לנעימה. לנורית גלרון, כולנו זקוקים לחסד, ואני חושבת שבגישור זה מה שקורה.
יש שם חסד.
מקבלים הרבה חסד והרבה רואים אותם. כן. אנשים מסתבלים בעולם בלי שרואים אותם.
ומקשיבים, כן.
וגם לא תמיד הם רואים את עצמם.
כן.
ופתאום הם מקבלים את זה בתהליך כזה.
נכון, לצד תהליך קבלת החלטות ואסרטיביות, אסור להפוך את הגישור למשהו שהוא רק נראה איזה מין מסע רוחני, מנותק מהמציאות.
אנחנו חושבים
פתרונות. מאוד במציאות גם, לגמרי.
כן, אז נורית גלרון. עמרי, אנחנו פה בתוכנית שמקדמת שוויון מגדרי. ואוקיי, אני יודעת שכשאנחנו מדברים על מגדר, לפעמים זה דווקא יוצר בידול יותר גדול, וכאילו מקצין את הדברים. אבל אני רוצה לשאול אותך כבעל ניסיון של הרבה שנים.
כגבר.
וכגבר.
וכגבר,
זה מעניין. כן. איך אתה רואה את הגישור ואת המגדר, את ה... איכויות הגישוריות בין מגשרות למגשרים, האם נשים מעדיפות יותר גישור מאשר גברים, איך זה מתנהל בתוך חדר הגישורים?
אוקיי, אני אתייחס לזה מכמה כיוונים. אחד, מבחינת האנשים שבאים ללמוד גישור, יש יותר נטייה לנשים, אבל זה משתנה. זה הולך ומשתנה. כי זה נתפס בעבר כמשהו שהוא יותר היה מעולמות הרכים. ויש כאן משהו מאוד משמעותי, כי אנחנו עובדים המון בארגונים, וכל התפיסה הזאת של מיומנות רכות, של soft skills, זה משהו שאני כבר בעשור האחרון ממש ממש מתנגד. אני גם משקף לארגונים את הטעות באמירה הזאת. זאת אמירה שמקבעת איזושהי תודעה, שיש את הביזנס, את ההארדקור, את המשימות האמיתיות, ויש את הסופט סקיל, שזה כאילו יש משהו שהוא בתיעדוף ויש משהו שהוא לא.
שזה לא הולך ביחד.
וכאן יש שינוי מאוד גדול.
שזה אפילו סותר אחד את השני.
אבל כאן יש שינוי מאוד עמוק שמתפתח בעשור שניים האחרונים, שעליו גם אני כותב בספר, והוא גם, קשור למה שדיברנו קודם, לפני נורית גלרון, שבעצם מבינים היום יותר ויותר שהנושא של מערכות יחסים הוא לא משהו שהוא נלווה, הוא לא משהו שהוא בשוליים,
הוא
העיקר,
הוא הדבר. המהות.
אני שומע מנכ"לים אומרים, יחסים זה הכל. אין סיכוי שאנחנו נממש את היעדים העסקיים שלנו בלי יחסים, אין סיכוי שאנחנו נצליח לשרוד תקופה כמו הקורונה או כל משבר אחר בלי יחסים, בתוך הארגון ומחוץ לארגון. זה גם עם לקוחות יש שינוי, גם עם ספקים יש שינוי, גם עם שותפים, גם עם מתחרים. אוקיי? וגם עם הזירה כולה. והדבר הזה הוא מאוד עמוק, מאוד עוצמתי, הוא מהפכני. הוא קורה מאוד חזק בעשור האחרון, עשור וחצי האחרונים, ואני חושב שהוא גם מתכתב עם השיח המגדרי, כי הוא מטשטש את את ההבחנה הזאת, שיש ההבחנה היסטורית בין העולם הרך, שהוא לכאורה יותר נשי, והעולם הקשה, שהוא לכאורה יותר גברי. ובעיניי זה תהליך מבורך. עכשיו, כשאת מסתכלת בתו...
זה 100% פוטנציאל, שילוב של זה עם זה.
בוודאי, אני יכול להגיד לך יותר מזה, ואז נחזור לגישור, כל השיח על השוויון מגדרי בארגונים, גם אליו, גם אותו אני מבקר, גם אליו אני אומר, זה שיח מיושן, שיח של עולם ישן, הוא לא רלוונטי, כי לא צריך לספור את זה באחוזים ובכמויות, אוקיי? אין ספק שאנחנו נמצאים עוד בדרך מאוד מאוד רחוק, אנחנו עוד רחוקים מהאיזון והשוויון, אבל צריך להביא את הארגונים למקום הזה מההכרה של הערך. לא מלהיות בסדר בהיבט של שוויון מגדרי. איזון מגדרי, יש לו כוח מאוד מאוד גדול.
אתה יודע, אבל אומרים fake it until you make it.
אני לא מאמין שזה מה שיעזור, כי מה קורה בפייק it? בפייק it יש בהצהרה. בהצהרה מעל 75% מהמנכ"לים בכל העולם מדברים על החשיבות של שוויון מגדרי. בפועל, אני לא זוכר את הנתון המדויק, אבל מדובר על פחות מ-30% של ארגונים שבאמת עשו את המעבר הזה, נאמר בעשור האחרון. והנתונים מראים על גאפ מאוד משמעותי בין פייק באמירה ויישום אקסקיושן בעשייה עצמה.
לא, אז אני לא התכוונתי לפייק בקטע של...
בסדר, אבל פייק יכול ללכת לשם.
אלא בקטע של...
כן, בוא נייצר את זה.
בוא נייצר, בוא נמנה, בוא ניצור 50%. גם אם זה לא האנשים, ואני אומרת, קחו את האנשים הכי מתאימים, את הנשים הכי מתאימות, אבל בוא נעשה את זה, כי זה מייצר מודלינג לילדות החדשות שבאות ומסתכלות ורואות, אני יכולה להגיע לשם, אני יכולה ללמוד 5 יחידות מתמטיקה, אני יכולה ללכת ללמוד הנדסה, ויש יותר מ3 בנות בחוג להנדסה, באוניברסיטה, בחוג הזה. אני יכולה ללכת ולנהל באינטל מחלקה טכנית, ולא רק מחלקה של משאבי אנוש.
אבל נגיד שהארגונים ימנו את האנשים האלה גם תפקידים בכירים והכל, אבל אם זה לא יהיה משהו שהוא מוטמע, והערך ברור, הרלוונטיות בהירה למובילים, דירקטוריונים, מנכ"לים, הנהלות, whatever, אז זה לא יעבוד, זה לא יחזיק באמת. והרעיון המרכזי בעיניי, ועל זה אנחנו כבר מדברים כמה שנים, זה מה שנקרא co-leadership, אוקיי? זה בעצם מנהיגות משותפת. ההבנה שלי כגבר, שאני רוצה בתוך תהליך קבלת ההחלטות ובתוך ההשפעה לתרבות הארגונית, את הדייברסיטי, את הראייה הנשית, הראייה הגברית, הראייה של דורות שונים. הדייברסיטי הזה, בתנאי שהדיאלוג הוא נכון, שהאינטראקציה טובה.
גם אם זה לא יחסים שווים, גם אם זה לא חצי-חצי, זה מה שאתה אומר. בוא
כן,
ניצור את זה.
כן, עכשיו זה ייצור לאט לאט.
וזה יוכיח את עצמו.
בוודאי, ואז יגרום לחצי-חצי. זה יגרום לי כמנכ״ל לוודא שיש לי בחדר, בחדר קבלת החלטות, אני לא אקרא לזה איזון, את השילוב, את הגיוון המדויק, גם במגדר וגם בדברים אחרים. כדי לקבל פרספקטיבות, כי היום קבלת החלטות הן הרבה יותר מורכבות מבעבר. אנחנו כמנכ"לים כבר לא יודעים לתת את כל התשובות הנכונות. היום אני כבר, לשמחתי, לא מנכ"ל, אבל עד לפני שנה וחצי, עד המיזוג, הרבה מאוד שנים, אין לנו כבר את התשובות, ואני מלווה הרבה מנכ"לים אחרים. ואנחנו חייבים את הדיון הזה, חייבים את הדיאלוג המפרה והפורה והמלא, ונשים, או הייתי אומר, איכויות נשיות חייבות לבוא לצד האיכויות הגבויות, אף אחד לא יודע יותר מאחרים. עכשיו, איכויות נשיות גם מבינות יותר לעומק, תרבות ארגונית, מבינות יותר מערכות יחסים. זאת הכללה מאוד גסה. אני נזהר מלהגיד גברים ונשים, כי אני פוגש נשים, בעיקר בתפקידים בכירים, שאני יותר גבר מגבר, אוקיי? זה לא תמיד עובד בצורה כזאת. ואם אני כגבר מלמד נשים אמפתיה והקשבה, זה לפעמים קצת ככה מעלה סימן שאלה. ואני פוגש גברים עם יכולות מדהימות, שמאוד מחוברים גם להיבט הזה. אבל כן, אפשר לדבר על איכויות גבריות ואיכויות נשיות. אנחנו חייבים את שניהם, חייבים את האיזון הזה, את השילוב הזה.
אתה אבל מזהה איכויות נשיות ואיכויות גבריות, כי כשאני אומרת לפעמים, יש איכויות נשיות ויש איכויות גבריות, אז מתנגדים ואומרים, לא, זה עניין של חינוך. את הבנות עודדו להשתמש באיכויות הנשיות הרכות, ואת הגברים עודדו להיות תחרותיים, קולניים והישגיים.
גם נכון, בסדר. אני לא מתעסק במאיפה זה בא וממה זה נובע.
טרמינולוגיה.
אוקיי? אני, לא, גם לא במקור. אני חושב שבסופו של דבר זאת בחירה של כל עובד, אדם, הורה, ילד, מנהל, whatever, מפקד, לעצב את הדמות שלו באופן שהוא הכי נכון ורלוונטי. היום אני אומר למנהלים, אתם, יש לכם את האיכויות המאוד חזקות של קבלת החלטות, של אקסקיושן, של לדעת, לממש יעדים, אוקיי? אבל אם אתם לא מביאים את האיכויות של מערכות היחסים, האיכויות שאנחנו מכירים בגישור, האיכויות הדיאלוגיות, אתם רצים, ריצות ספרינט וריצת מראטון, אתם רצים צולים, אתם רצים עם, ממש הדימוי של גוף עם שתי מערכות שרירים. אנחנו, אם יש לי מערכת שרירים אחת מפותחת, אותו דבר אני אגיד גם למישהו, שיש לו מערכת יחסים, מערכת שרירים רק של המקום הרך, הדיאלוגי, המכיל, הקשוב, ואין לו את החלק של האקסקיושן, אז הוא ירוץ עקום. בעולם של היום אנחנו חייבים את השילוב הזה. זה מה שנותן עוצמה. ואני רואה מנהלים שמצליחים גם ללמוד את זה ולהפנים את זה גם ביכולות שלהם, גם בהנהלות שלהם, גם בארגונים. זה מדהים לראות איזה קפיצה דרך הארגונים האלה עושים. אבל זה נכון לגבי כולנו. אני מוודא שהבן שלי, שגדל עכשיו, הוא לקראת גיוס.
יש לך בן ובת?
בן ובת. אני מדבר רגע עליו כגבר, מדהים. אני, יש לי אחריות כאבא, שיהיו לו גם את האיכויות, נקרא להם הנשיות, את הרכות, את הקשב, את הרגישות. זאת האחריות שלנו כהורים גם, כלפי ילדים.
אני חושבת שזה גם בונה את הילד בצורה יותר בריאה.
בוודאי, וגם את הילדה.
גם את הבנות.
בוודאי שתהיה לה, אני עובד איתה.
לא צריכים להתמודד עם הקשיים אחר כך של לא יודע להתמודד עם הרגשות שלי, ומה לעשות, ואלם קרב, וכל מיני כאלה דברים שמלווים גברים סתם.
נכון, חיים, נכון. ואותו דבר חיים. לנשים.
נכון.
שתהיה לה את היכולת להיות אסרטיבית.
להשמיע את הכל, לדבר.
בוודאי.
להגיד, יש לי מה להגיד, אני רוצה להגיד את מה שיש לי להגיד.
נכון. לייצר את הכוח הזה והשילוב הזה הוא קריטי. ולכן השיח המגדרי בעיניי חייב להשתנות. הוא חייב להשתנות ממקום של הצדק, של השוואה, של, לא לוותר על המקום הזה, אבל זה לא מקום שירתום גברים. המקום שירתום גבר כמוני הוא מקום, והרבה גברים אחרים, זה המקום של לראות את הכדאיות, את הערך, את הרלוונטיות, להבין את העידן החדש, אוקיי, במקום שחייב לשלם את כל האיכויות, לצורך העניין גם אדמה, כן. מים, אש, אוויר,
כן.
אוקיי, ויש איכויות יותר כאלה ויותר כאלה, ולדעת להתנהל בתצורה הזאת, חבר'ה צעירים חייבים להבין את זה, ולא כולם שם, לא כולם בכלל בשיח הזה. ואז בגישור בעצם אני חושב שאת מביאה גם וגם, כי יש שם גם את ההכלה ואת ההקשבה ואת האמפתיה ואת החמלה, ויש שם גם את קבלת ההחלטות ואת האסרטיביות ואת הדיוק ואת הנתונים ואת כל מה שצריך בהקשר הזה. לכן אני חוזר למה ששאלת קודם, יש שינוי במה שאני רואה, שינוי בקהל שמגיע לקורסים. אנחנו עושים למשל פעם הראשונה קורס גישור ליהודי למנהלים בכירים, ואני חושב שיש גם יותר ויותר גברים, אפילו ממש באיזון, וזה חגיגה. וגם לקורסים הרגילים. רואים את זה גם בקואוצ'ינג, אנחנו לומדים גם אימון קואוצ'ינג ו-NLP, ורואים את זה יותר ויותר גברים נמשכים להכשרות האלו. כי מבינים את הערך, מבינים את הרלוונטיות, ומבחינת הלקוחות, מבחינת הלקוחות לגישור, לאורך שנים אני לא יכול להגיד שיש הבדל. לא יכול להגיד שיותר נשים נוטות לזה, יותר גברים נוטים לזה. ממש, אני לא חושב שזה רלוונטי, לפחות לא בניסיון שלי, לא יודע אם זה נבדק.
מגשרות, מגשרים.
ומה, מבחינת היכולות...
הפער הולך בטח ונסגר. אני מתארת לעצמי שהיו בטח יותר מגשרות בהתחלה.
כן, זה מה שאמרתי, התכוונתי להכשרות, היו יותר. אבל כן, יש היום גם וגם, וכל אחד עם התחומי התמחות שלו, ואת רואה מהכל. מבחינת היכולות בחדר הגישור, אני לפעמים אומר שכן, יש פה איכויות נשיות, שאין האתגר המרכזי שצריך ללמוד אותו כשלומדים גישור. אבל שוב, אני כבר לא עושה את ההבחנה הזאת, זה לא נכון להגיד.
בסדר, מסכימה. לא ניכנס לזה עוד פעם. אבל אתה יודע, אני אמרתי לך קודם, אני בויצו הקמתי את מוסד הגישור, בדיוק בשביל לעשות את זה, בשביל לתת לאלפי המתנדבות של ויצו שנמצאות ב, אני חושבת, 45 סניפים ברחבי הארץ, את הכלים להגיע להסכמות, כי דווקא במקום שיש מתנדבות ואין סמכות ומישהו שיכול להגיד תעשי ככה, תעשי ככה, כי אם את לא עושה, את לא מקבלת כסף. אז אין שם כסף. והכשרתי שם מגשרות, שבכל סניף יש מגשרת שיכולה לפתור את העניינים בין המתנדבות. וכן, אני רואה שהאיכויות הנשיות, כולן מגשרות כמובן, והאיכויות הנשיות הן מאוד, מאוד דומיננטיות ומאפשרות לעשות את זה. אבל אני שמחה שהדברים, לפחות מה שאתה רואה, שהדברים בפער הולך ונסגר. תראי, זה מאוד מאוד חשוב.
נכון, ולנשים אני חושב, אם אנחנו כן בתוך השיח הזה, לנשים יש אתגר מכיוון אחר. שהמקום של הרחם, הרחמים, ההזדהות, הוא יותר טבעי לנשים. שוב, אנחנו עושים פה הכללות גסות, אבל הוא יותר טבעי לנשים.
כל התוכנית זה הכללות גסות, כי אנחנו פה בהכללות, אין מה לעשות.
כן, גם בעצם
הדיון הזה. ברור שבכל כלל יש יוצא מהכלל.
וכשאת כמגשרת בהזדהות, בכלל, בתהליכים והכל את בבעיה, את לא באמת נותן שם את המענה הנכון. אז לנשים יש אתגר מהכיוון האחר. שוב, אם אנחנו בהכללות, שאנחנו אומרים לגברים, יש את האתגר שבכלל לפתח את הרגישות ואת האמפתיה.
אז אישה יכולה ליפול ברגישות ובאמפתיה. כאילו, כן, זה נכון.
נכון, ומי ש...
כשמגיע רגש, אז ההיגיון
נכון.
נעלם.
אז צריך גם את זה וגם את זה, ולמשל למגשרים, אנחנו המון פעמים מולצים בתחילת הדרך, אז תגשרו בקוט, תגשרו עם מישהו נוסף, ואז אם אני יודע שאני חסר את היכולת הזאת, אז אני אציע לך שנגשר ביחד, ואת מביאה את היכולת הזאת, וכך אנחנו גם לומדים ומתפתחים. כן, זו גם אופציה. אבל אני ממליץ לכל אחד לפתח את היכולות האלה בתוכו.
זה חשוב, חשוב, חשוב.
יש לזה ערך מאוד גבוה, ואני מדבר בעיקר לגברים. אני חושב שאנחנו כבר בעידן שאין ברירה. הדבר הזה הוא קריטי.
איך אנחנו יכולים להאיץ את השוויון המגדרי? את השיתופיות? איך אתה מגדיר את זה?
שוב, אני חושב שאני לפחות מסתכל בהיבט של ארגונים.
רק לעשות את זה, לראות איך זה קורה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים איכשהו להאיץ את זה. אנחנו צריכים, אתה יודע.
ברור, לא, אני לגמרי...
לפני הקורונה, איזה ארגון זה היה? ארגון הכלכלי העולמי אמר שייקח 100 שנה עד שיסגר הפער בין גברים ונשים, ואחרי הקורונה...
זה too much.
שזה 130 שנה, כאילו הקורונה לקחה את זה 30 שנה אחורה. אז אנחנו צריכים לעשות משהו כדי לעזור לפער להיסגר.
קודם כל מאוד מעניין מה האמירה הזאת, כי מה שהקורונה עשתה זה ההאצה של תהליכים ולא עיכוב של תהליכים. אנחנו רואים בהרבה מאוד מרחבים.
שאלה זה תהליכים.
תהליכים שמדברים על העולם החדש. תהליכים שמכוונים ארגונים וקהילות להיות רלוונטיים יותר, וגם אנשים שואלים את עצמם איך אני מתאים את עצמי לעידן כל כך מורכב ולאי ודאות ולשינוי, ואני חושב שלא מעט אנשים התעוררו,
נכון.
וגם ארגונים קיצרו, אני מסתכל על תהליכים ארגוניים, בעיקר כמומחה לתרבות ארגונית, אנחנו מדברים על קיצור בתוך שנה, של לפחות עשור של התפתחות של דברים שקשורים ליחס עבודה בית וטכנולוגיה ותהליכי קבלת החלטות ושיתוף עובדים ותרבות ארגונית ואלף ואחד דברים.
זה נכון, אבל אנחנו רואים בפועל שהרבה נשים השכר שלהם יותר נמוך, הם עובדות חצי משרה, ואם היה צריך לוותר על מישהו כדי שיהיה עם הילדים בבית כשהם בסגר, אז נשים הם אלה שנפלטו ממקומות העבודה, הגברים דווקא יותר המשיכו לעבוד כי היו צריכים את
נכון, אבל דווקא נדמה לי, אני אומר בזהירות כי לא בדקתי, אבל נדמה לי שדווקא זה שהיום יש יותר עבודה מהבית, וזה גם יותר לגיטימי, וזה קורה יותר, וזה גם יישאר אחרי שהקורונה תלך מפה עוד איזה שנה, שנתיים.
נכון, אבל אתה לא יכול להיות סייעת ומטפלת ועובדת סוציאלית בעבודה מהבית, ודווקא בעבודות הרכות האלה, שם נמצאות יותר נשים.
כן, אבל אתה יכול להיות מהנדס ווואטאבר של גבר, להיות יותר בבית, ונוכח גם בגידול של המשפחה. אז יש שינויים בקטע הזה. אני מאמין שזה ייקח פחות מ-100 שנה, אני מאמין שיש לנו אחריות להאיץ את התהליכים האלה. אנחנו בגורם מגיבים עושים את זה. אנחנו בהחלט מדברים, וההנחה והדיבור וההטמעה של קונספט של מערכות יחסים, הוא בין השאר לדבר על לא לשוויון המגדרי, אלא לשילוב המגדרי, ועל להכניס הרבה יותר איכויות, שוב במרכאות, נשיות, לתוך הביזנס, לחבר את הדברים האלה, ואני חושב שזה מאוד יעץ, זה מעץ גם את הדברים האלה, זה משנה גם את התרבות הארגונית ואת התפיצה, אי אפשר לחכות 100 שנה. זה חייב לקחת עשור, לא יותר מזה, גג של הגג. אין ברירה.
בכלל, מלא דברים צריכים לקרות בעשור הקרוב. המון דברים.
נכון.
אנחנו נגיע למצב של אל חזור.
נכון.
גם באולם של אקולוגיה ובכל מיני.
לגמרי. והדברים האלה קורים. הדברים האלה קורים, אני רואה נגיד בנושא שהוא משהו שאנחנו מתעסקים איתו נשית הרבה ב-12 שנים, בעשור האחרון, וזה הנושא של שיתופיות, של קולובריישן. כל יום, בעודנו מדברים כאן, יש פניות ובקשות של ארגונים להסתייע ולעזר בכלים, במתודולוגיות שיש, כדי לקיים את הדבר הזה, כדי לקדם אותו, מתוך הבנה שזה הדבר הכי משמעותי היום.
בהחלט.
כן.
אז אנחנו יכולים להמשיך לדבר מלא, אבל יש לי עוד מלא שאלות, ואני רוצה שנקשיב עכשיו לריטה.
ריטה.
ריטה, יש דברים נסתרים, אל נבקש, זה נקרא השיר הזה.
מדהים.
בבקשה.
אל נבקש הכל לדעת, אל נסתכל לגבי המחר, יש
חזרנו. ויש דברים נסתרים. אני מסתכלת על האנשים, על בני אדם, כמו על מעבד מחשב, כאילו כולם יש להם מעבד, שהוא קצת שונה, אולי שונה, ועל המעבד הזה מרכיבים המון 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 תוכנות. כל מיני סוגים של תוכנות, ממש כמו מחשבים, כאילו.
אוקיי.
אתה צריך וורד, אתה צריך, אם יש לך מוסך, אז אתה צריך תוכנה שמסדרת מוסך, כאילו מארגנת כלים, מוסכים, כל אחד והתוכנות שלו. ואנשים, בכל התוכנות מורכבות על אותו מעבד, ואנשים נראים שונה לגמרי, וחושבים שונה לגמרי, ויש להם איכויות שונות לגמרי. והתפקיד שלנו, המגשרים, לגלות מה זה, מה יושב להם שם בקופסאות? מה זה התוכנות האלה? מי זה הבן אדם שיושב מולי? ואני אומרת, אנחנו בקושי יודעים מי אנחנו, כן. כאילו. איזה מין, גם אנחנו מגלים על עצמנו המון דברים כל הזמן. אז על אנשים אחרים, אנחנו לא יודעים מי הם בכלל. כל מה שיש לנו זה התפיסות האלה של הרושם הראשוני שקובעות איך אנחנו נתייחס לבן אדם, בהתאם למה שחווינו בעבר.
כן.
וכמגשרים אנחנו צריכים לגלות את הבן אדם ולהתנתק מהסטיגמות האלה, ולהתנתק מהתפיסה הראשונית, ולגלות מי זה הבן אדם, מה הוא צריך, מה להציע לו, איך להוביל אותו לפתרון שהכי נכון לו. איך אנחנו עושים את זה כמגשרים?
אני, קודם כל, אני אעשה איזושהי הבחנה שאני לגמרי מסכים שצריך להתנתק ולהיזהר מהרושם הראשוני והסטיגמות והשיפוטיות שלנו. וזה כמגשרים אנחנו עומדים נהדר, כי אחד הדברים שקורים בתהליך שאת, את שומעת צד א', ויש איזושהי נטייה מאוד טבעית להזדהות, או גם אם לא להזדהות, לנטות לכיוון שלו, ואז את שומעת את בן אדם ב', ולפעמים גם ג', ופתאום את המטוטלת הזאת עוברת לצד השני, ואז לומדים אחרי איקס גישורים או איקס שנים, שאין אמת מוחלטת וכולם צודקים וכך הלאה. לומדים את זה בלייב, בהתנסות היומיומית, לא רק בתיאוריה. אז זה אני לגמרי מסכים. אני מאוד זהיר בהנחה שאני כמגשר צריך לגלות מי האדם מולי. אני אומר, אנחנו לא פסיכולוגים, אנחנו הרבה פעמים מי האדם מולי, זה גם להבין מה קרה לו בגיל 3, 4, ו-5, ואני ממש ממש נמנע מלהיות במקום הזה. ולכן, אחד הקסמים או הסודות המופלאים של הגישור זה שבעצם בנינו פריזמה או משקפיים שמאוד מאוד מאוד מדייקים אותנו בדרך לפתרון, בלי שנהפוך להיות עכשיו רואי כליות ולב ומזהים עולמות נסתרים, וזה העולם של צרכים ואינטרסים. אז יש את אדלר שאמר הצורך הבסיסי של כל בני אדם זה תחושת השייכות, ויש עוד כל מיני תיאוריות. אני ומאסלו עם הפירמידה, שגם היום מסתכלים על זה קצת שונה. אני בא ואומר, בוא, אני לא בא עם איזושהי הנחה לגבי מה הצרכים או משפחות של צרכים, או הבנה האם אני אגלה צורך אחד או 20 צרכים. אני לגמרי, לגמרי פתוח וקשור, וכל התודעה בתהליך הזה וכל ההקשבה, הכל מכוון להבין את הצרכים של האחר. עכשיו, זה גם סוג אחר של הקשבה. אני קורא לזה unselfing. Unselfing זה המשמעות שזה רמת הקשבה מאוד מאוד עמוקה שהיא נדירה אצלנו. אני הרבה שנים לקח לי להבין את זה, לפתח את זה, לתרגל, וזה מאתגר. Unselfing זאת הקשבה שאני לגמרי לגמרי מנוקה ומתנקה.
מנותק מעצמי.
כן, מהפריזמות שלנו. זה ממש רמת הודעה אחרת. אני המון פעמים מוצא את עצמי, זה כמו הקשבה מדיטטיבית, אוקיי? ויש רגעים בתהליכים האלו ש אני ממש מנותק מהתודעה, זה כמו בסיטואציות אחרות בחיים, שזה יכול להבהיל גם, כי אני בעצם צריך להיות מאוד בשליטה על התהליך, ולדעת מה קורה, ומה השאלה הבאה, מה הצד הבא, ויש פה משהו שהוא יותר אינטואיטיבי, הוא יותר, הוא פחות ברור, הוא פחות בהיר, ונדרש אומץ גם וניסיון כדי להיות במקום הזה. אבל גם אם אני לא שם ובדרך לשם, רמת הקשבה שבעצם מאפשרת למידע אחר, לעצוב שם, להיות ברור, זה אחד. הדבר השני זה שאלות מאוד ספציפיות.
שאלות, בכלל שאלות.
בכלל לשאול, לבוא, לא לדעת.
אתה לא יודע, בדיוק, תשאל.
אני לא יודע. ויש, בסוף זה מתמצא לשתי שאלות שהן לכאורה מאוד פשוטות, ואנשים לא מבינים איך הם לא מתנהלים עם השאלות האלה כל הזמן, ברגע שהם מבינים, כי זה משנה פרספקטיבה, זה. ופה אפשר גם פייק את אנטילום. שאלה אחת זה למה. אוקיי? אוקיי, נורית, את דורשת ממני עכשיו להזיז את העת מכאן לכאן. ואני, בדיוק, אני מניח הנחות, אז בכלל לשים רגע בצד ההנחות שלי, ולשאול למה. למה בסקרנות, למה בעניין, לא למה בהתרסה או בשיפוט או בביקורת. והשאלה השנייה זה מה חשוב לך, אוקיי? אנחנו עכשיו, אני מתארך בתוכנית שלך, ומתבקש, הייתי שואל אותך, אנחנו הסתמסנו ולא הספקנו הרבה לדבר, פה ושם זה, אבל מה חשוב לך, אוקיי? מה חשוב לך שיקרה כאן, מה חשוב לך שיהיה כאן, ולא תמיד אני יכול לתת מענה לצרכים שלך, אבל הבנת הצרכים היא הדבר הקריטי ביותר. אני מדבר על זה גם לא רק כמגשר, בסוף זה הבסיס של מערכות יחסים. איפה שאני כותב את זה בספר, זה פרק שנקרא אינטליגנציה שיתופית. הפרק לא, הספר בכלל לא מדבר על גישור, הוא מדבר על שיתופיות, על שותפויות, שיתופי פעולה, מערכות יחסים שיתופיות, ואני חושב שהליבה של האינטראקציה האנושית במערכות יחסים, והכל זה מערכות יחסים, אמרנו כבר, זה הבנה הדדית של הצרכים, זה היכולת לדבר אותם, לא תמיד להסכים עליהם, לא תמיד לייצר, למצוא את הפתרונות, אבל ההכרה שם,
כן, אתה אומר הבנה ולא הסכמה.
בדיוק. ואם החברה הישראלית, אם אנחנו נבין שאנחנו קודם כל צריכים לייצר הבנה ולא הסכמה, וזה חוזר לתחילת השיחה שאת שואלת אותי מה קורה כאן. הפער בין כולנו הוא כל כך גדול. תסתכלי היום על תומכי החיסונים ומתנגדי החיסונים. הרי זה לא משהו שהוא פתיר ברמה של עכשיו הסכמה על תפיסת עולם. כל אחד ניזון ממידע אחר. כל אחד יש לו את הפרשנות האחרות, את הערכים השונים. אף אחד לא באמת יודע. Mm-hmm. כולם צודקים במקרה הזה. אבל השיח הפך להיות שיח מתלהם בין נכון ובין לא נכון, בין
מי שהורס. זה בכלל העניין, השיח. בדיוק. בסדר, אז אנחנו לא מסכימים, אבל בוא נדבר, בוא נבין, בוא
בוודאי. נקשר. בוודאי, ויש את הגישה הזאת, ויש את הצרכים האלה ואת האינטרסים האלו, ואם החברה הישראלית, אם היינו מבינים שההבנה קודמת להסכמה, אז הכל היה משתנה כאן.
כן.
אנחנו בפער כזה גדול.
וזה בכלל.
שאנחנו לא, אני יודע שאין סיכוי שאני אסכים איתך, כי אני גבר ואת אישה, כי אני ערבי ואת יהודיה, כי אני בעד חיצונים ואת נגד, whatever, אז אני בכלל לא טורח להיכנס איתך לדיאלוג מהסוג הזה.
נכון.
ואז אנחנו מחרבנים את כל העניין. נכון. כשאם נכנס לדיאלוג הזה, חלק מהדברים גם נצליח לפתור.
אם נצא מנקודת הנחה שאנחנו לא אמורים להסכים, אלא אנחנו אמורים להבין, אז כל דיאלוג יהיה לגיטימי.
ואולי גם נסכים, כן. אבל השיח...
על משהו נסכים, לא חייבים להסכים על הכל, אבל על משהו נסכים.
וזה ישנה את החברה.
כן.
ובגלל זה אנחנו, אני בכל קורא לכל אזרחי ישראל, ללמוד את השפה הזאת, אתם לא צריכים להיות מגשרים, אבל ללמוד את השפה הזאת, ולנהל את השיח הזה, כל אחד במעגל שלו, בקהילה, במשפחה, בארגון, וזה...
זהו, זה מה שאני אומר.
זה יכולל את השינוי.
אולי אנחנו צריכים פשוט... זה מה שאני עושה בשנקר, למשל. אני מלמדת את כלי הגישור מעצבי פנים.
נכון.
כל אחד צריך ללמוד, כי בסוף הם יוצאים, ויש להם לקוחות, והם צריכים...
לגמרי.
לסיים פרויקט, והם צריכים לעבוד עם שני לקוחות, והם צריכים גם להיות מגשרים, ולהבין את עצמם, ולהבין את הצד השני.
נכון. ובמרחב הזוגי.
ובמרחב הזוגי, ועם המשפחת, עם הילדים, וכולם. כאילו, אני את השכל שלי, זכיתי בו בזכות הבן שלי. שלא הסכים לקום בבוקר לבית ספר ועיף אותו מבית ספר. כאילו, זה היה השיעור שלי. אבל אפשר ללמוד את זה מההתחלה, לא חייבים להגיע למצב כזה כדי לשנות ולהשתפר.
כי זו שפה. זו שפה וזה כלים וזה פרספקטיבה.
זו שפת הגישור. להקשיב. זה לא קשה, כולנו יודעים את זה, כולנו עושים את זה. כולנו יודעים לעשות את זה. אנחנו רק לא מתוכנתים לזה, כאילו אנחנו כבר יודעים לעבוד אחרת.
גם תבניות הפעולה שלנו אחרות, וגם אני לא בטוח שאנחנו יודעים ומיומנים בזה.
אנחנו לא מיומנים, אנחנו יודעים.
הידע הקדום קיים.
כלי הגישור הגיע מבני אדם.
נכון.
ואם אנחנו נקשיב, ואנחנו צריכים ללמוד לא להיות שיפוטיים, ולא לבקר, ולשאול את השאלות, ולוודא שהבנו, אז אנחנו יכולים, כן, צריך להתאמן על זה. כמה זמן יש לנו, גיל? דקה?
דקה.
דקה. טוב, אז אני רוצה עוד לשאול אותך שאלה קטנה. למה יש אנשים היום, כשכבר הילדים שלנו, אתה לא תחליט עליי, וכל אחד עושה משהו חושב לנכון, וכולנו ביקורתיים ואינדיבידואליסטים, שאנחנו עדיין מעדיפים ללכת לבית משפט שפשוט יחליט עלינו, ולא מחליטים לעצמנו.
כי זה קשור ללקיחת אחריות על החיים שלנו. וזה כמו ללכת לרופא שנותן את האנטיביוטיקה, בלי שאני בודק מאיפה בא לי עכשיו השפעת החוזרת או הדלקת, ולטפל בזה בבסיס.
כן, אנחנו לא רוצים לקחת אחריות.
לא עניין שלא רוצים, אנחנו לא, גם לזה אנחנו לא מקוילים ולא מיומנים.
למדנו
ולא...
שמחליטים עלינו, מורים שלנו גם... החליטו עלינו, הגננת החליט עלינו, גם... המורה החליט עלינו.
בגלל זה הגישור בעיניי בשנות הקיום שלו, בארבעה עשורים שהוא קיים בעולם, כמעט שלושה עשורים בישראל, אני חושב שהוא משקף את השינוי בלקיחת אחריות, כי בגישור אני מוכן לקחת אחריות על הקונפליקט שלי, ולא ששופט אחר שלא מכיר אותי ולא רואה אותי יחליט עליי, ובגלל זה גם השפה היא חלק מלקיחת אחריות על מערכות יחסים, זה משהו מאוד מאוד עמוק ומשמעותי.
יואו, כמה עבודה יש לנו, מרי. אני שמחתי להכיר אותך.
גם אני
אותך. אני אשמח שנעשה דברים ביחד, כי יש לנו הרבה עבודה לעשות.
באהבה.
אנחנו יודעים מה צריך לעשות.
יודעים ולומדים תוך כדי כל הזמן.
ברור, זה החיים. אז ממש תודה שהיית איתנו, המון המון תודה, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לגיל הטכנאי שלנו, גיל בן פורט, ואחרינו חיננית לויפר פלד, בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ונסיים עם חני דינור היקרה, שיר לשנה החדשה שנקרא מה שיבוא יבוא. להתראות.
למה מצפה לי עכשיו? שנה חדשה וכבר למעלה הכל עבורי שוב נכתב. שנה חדשה והלב נפתח, למה מצפה לי עכשיו? שנה חדשה וכבר למעלה הכל עבורי שוב נכתב. ושוב לשואלת האם וכמה, לא מבקשת תשובות. ושוב לשואלת מתי ולמה, מה שיבוא שיבוא. ושוב לשואלת האם וכמה, לא מבקשת תשובות. ושוב לשואלת מתי ולמה, מה שיבוא שיבוא. שנה חדשה ובכל יום לומדת שהרשות נתונה. שנה חדשה ואני רוקדת כי החיים מתנה. שנה חדשה ובכל יום לומדת שהרשות נתונה. שנה חדשה ואני רוקדת כי החיים מתנה. ושוב לא שואלת האם וכמה, לא מבקשת תשובות. ושוב לא שואלת מתי ולמה, מה שיבוא שיבוא. ושוב לא שואלת האם וכמה, לא מבקשת. חדשה ועכשיו למעלה מתחיל כבר הפרק הבא. שנה חדשה והלב מחכה לה כי עוד הדרך הבא. שנה חדשה ועכשיו למעלה מתחיל כבר הפרק הבא. ושוב לא שואלת האם וכמה, לא מבקשת תשובות. ושוב לא שואלת מתי ולמה, מה שיבוא שיבוא. ושוב לא שואלת האם וכמה, לא מבקשת תשובות. ושוב לא שואלת
שהשנה הזאת תהיה ללא דמעות, שהשנה הזאת אצליח לאהוב גם את מה שלא רואים, מה שנמצא עמוק בפנים, שבשנה הזאת יקרו דברים טובים, שהשנה הזאת...